היום יום הולדת. היום יום הולדת.
ממש.
איזה מרגש.
יובל.
יובל. או חצי מאה, חצי מאה.
לא, כן. אני מעדיף יובל.
עברו 20 פרקים מאז פרק 30.
וואו.
כן, חבל על הזמן, 50 פרקים אפי. האמת שזה ממש כזה, אני מרגיש שזה היסטוריה.
אני מרגיש שאם הייתי יודע כשהצעת לי את זה, שנשב פה ויהיו 50 פרקים, אין מצב שהייתי אומר לך כן, אין סיכוי בעולם.
תכלס, במצטבר זה לפחות 25 שעות, לפחות, לא, נגיד 30 שעות שדיברנו ביחד.
לא יאמן.
עם עוד אנשים מדי פעם.
מסכן הענן שכל הדבר הזה נמצא עליו.
כן. 50 שעות? 50 שעות יחד. שומעים אותך מרסיאל, או שרק אני שומע אותך ברקע וזה? אז מרסיאל אמר שזה 50 שעות. מעלה זמן, אבל אני חושב שבהחלט אפשר להגיד שב-50 פרקים האלו, ועכשיו שהיה פה, אז זה בהחלט מסמן את זה, ב-50 פרקים האלו נכתבה ההיסטוריה לפחות בשנה האחרונה, של התמונה של המיזמים החברתיים שמסתובבים, העיקריים שמסתובבים פה בישראל. רוב, אני לא, בטח יש עוד, אבל רוב הדברים שקורים היום בישראל, במרחב של האקוסיסטם הזה, של המיזמים החברתיים,
כבר נמצאים.
כבר הוקלטו.
העושר הגדול ביותר שלי זה שסוף סוף אני עושה משהו בחיי שהוא גם מתועד. ואפשר מישהו עוד יוכל, לא יודע, ליהנות מזה, או
זה מה שישאר ממך.
כן,
האמת שאני ממש, יש לי מלא את המחשבות האלו על שהילדים שלי יקשיבו לפרקים האלו אחרי שאני אמות, ויהיה להם כיף לשמוע אותי.
יופי.
כן, המחשבות הבורבידיות האלו, אבל כן, כאילו זה יהיה להם כזה, יהיה להם אותי. בגיל 40 כזה, הצצה לאיך הייתי בגיל 40, הרי הם לא, כאילו, הם לא הזכירו אותי.
אבל בטכנולוגיה המיושנת הזאת של ללחוץ על לינק ולשים אוזניות ולחבר את הבלוטוס ואז לשמוע את זה, זה יהיה ממש מביך.
תכלס, זה יהיה באמת מוזר. אבל כן, זה יהיה כזה, איזה משהו כזה שהשתמשו.
משהו של
סכימים. איך ממירים את המידע הזה לכל, מה זה הדבר הזה? אז לכבוד פרק 50.
כן, הבאנו מישהי שנמצאת איתנו הרבה זמן.
ומסתכלת עלינו מהצד כבר הרבה זמן.
ורושמת, רושמת, 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 ואני מת מפחד, מה יצא שם?
אז, היה, היה, מה העניינים?
אחלה, כיף להיות פה בפרק 50.
ממש, חגיגי. גם הבלונים שאפי ניפח, זה מאוד...
מהממים.
נכון? צבעוני כזה, מלא צבעים. ומרסיאל מביא לנו טופי תכף. אז איה נבון גרה ביישוב שואבה, היא דוקטורנטית למינהל עסקים, אבל שחוקרת בעצם את השדה העסקים החברתיים בישראל, באוניברסיטה העברית. עשית תואר שני בפסיכולוגיה חברתית בנפאל, שזה מדהים, וגם קפץ לסרילנקה מדי פעם בתואר השני. ואת אימא למיכאל, שהוא בן 5, ולענת שהיא בת 2, וזה אתה התחילה לדבר, וגם להקשיב ולשמוע את הפרק עם אימא.
תמיד.
ואנחנו עושים פרק על מדידה והערכה, שבעצם אנחנו ננצל את תחילת הפרק אולי לדבר קצת על, באמת על השדה של העסקים החברתיים, על המחקר שלך ועל מה את רואה, על איזה דברים הסתכלת וכזה איזה שאלות שאלת, ואחרי זה נדבר על מדידה והערכה, שאליבא דאפי זה מוקדם מדי לדבר על זה,
אוקיי.
אבל אנחנו בכל זאת נדבר על זה, רק פרק 50, זה זמן טוב לדבר על זה, לא?
פרק מעולה, זמן טוב.
אז כזה, איך נראה? על מה את מסתכלת כשאת חוקרת את השדה הזה של עסקים חברתיים? עם מי את נפגשת? מה את שואלת? על מי את מסתכלת?
אז קודם כל התחלתי כבר מסתבר לפני 3 שנים, שזה מפתיע. והאתגר שלי היה לחקור את השדה. רוב המחקרים שהיו עד אז הסתכלו על ארגון מסוים, או על קבוצת יזמים מסוימת, ואותי עניין לתפוס את התופעה באופן יותר רחב, והשאלה הראשונה ששאלתי את עצמי זה, איפה עושים את זה? איפה השדה מתקיים? אין לו בית, אין לו ארגון. אז בהתחלה הלכתי לראיין אנשים ולשאול אותם מי בכלל נמצא. ואחרי זה ניסיתי לחפש נקודות מפגש שמפגישות שחקנים שונים. ואז הסתכלתי על כמה מקומות. קודם כל הסתכלתי על קורסים ומאיצים. אז אם בפרק שעבר היה פה גיא, ישבתי במאיץ שלם שלהם, ישבתי בקורס של אסקו, ישבתי בקורס של מינגה. זו הייתה הזירה הראשונה שבעצם מפגישה גם אנשים שרוצים להיות יזמים או יזמים בתחילת דרכם עם איזשהו גוף ידע על התחום, והרבה פעמים גם מתארחים בקורסים האלה יזמים יותר מנוסים. אז זה איזושהי פגישה משולשת.
זאת אומרת, גם אותם ארגונים רוצים שיהיה פה שדה, אז הם הקימו מעין בית ספר או קורס, וגם בתוך הסילבוס שלו הם ירחו כל מיני עירדים ואנשים שעושים את זה, ואז היה הזדמנות להכיר עוד אנשים, אוקיי.
בדיוק. אחר כך היה לי מזל אדיר שהוקם פורום לעסקים חברתיים, שנפגש פעם בחודשיים בבית יהושע, שזה היה כאילו בהזמנה לדוקטורט שלי, אז מיד כתבתי לסרי וביקשתי מאוד מאוד לבוא ולהצטרף לפורום, ולשבת ולהקשיב ולהקליד את כל מה שאתם אומרים.
סרי המנכלית של ציונות 2000, אוקיי?
בדיוק. אז כתבתי לה ככה בחיל ורעדה, ושמחתי שאפשרו לי לבוא. ועכשיו שהקימו פודקאסט מעולה שמראיין מלא אנשים, אז אני מנתחת גם את הפודקאסט. אז אלה בעצם הזירות המרכזיות, וחוץ מזה הלכתי לכל אירוע שיכולתי להגיע אליו, מהשקת הספר של בני גדרון וענבל אבו, ועד שולחנות עגולים באוניברסיטה, וירידים, ודיונים בכנסת, כל דבר שיכולתי.
מנסה להיות בכל נקודה, נקודת מפגש. אבל היום השדה כבר נהיה מאוד צפוף, לא?
כן, גם צפוף, גם יש הרבה אנשים, הרבה פעילות, וגם בכל זאת עברו 3 שנים, והבנתי שאני צריכה להפסיק לאסוף חומר, ולשבת להבין מה הוא אומר, ולעשות ממנו דוקטורט. אמנם זה השלב האהוב עליי, אבל אי אפשר להישאר בו לנצח.
גם ה3 שנים האלו בעצם היו 3 שנים שבאמת משהו קרה בעולם הזה. בעצם, נגיד, נוצרו עוד שחקנים, נכנסו עוד שחקנים.
רק קרנות יוזמה זה חתיכת אירוע אדיר שקרה בעולם הזה.
נכון, הייתי בכנס השקה שלהם, ועכשיו בתחילת הפעילות שלהם, לא, קרו הרבה דברים. אני חושבת שממש, גם כשהתחלתי, אז עוד אנשים אמרו לי, עסקים חברתיים זה באופנה, אבל לא ברור שזה ישרוד, מה תעשי עם זה?
זה חמוד כזה.
מה תעשי עם זה? זה משהו כזה חולף ולא יהיה לך דוקטורט. והיום פחות, אני לא מקבלת כל כך את התגובה הזאת. זאת אומרת, היום זה...
שדווקא זה יכול להיות דוקטורט מאוד מעניין כזה, לחקור למה זה לא, כאילו, למה זה היה בז ונעלם.
זה מה שאמרתי אז, לפני 3 שנים. אמרתי, תראו, אני רק חוקרת, אז אם זה...
אני לא אחראית.
כן, זה לא תלוי בי, אם זה... ונגיד כשאת מסתכלת, נגיד את יושבת בפורום, והפורום באמת יושבים בו...
בוא נגיד עליו מילה, כן. פורום שיושבים בו מרבית השחקנים שמנסים לקדם את השדה הזה, זה פורום שאין לו מנהל, זה פורום שלכולם זכויות שוות בו, ואחד האתגרים הגדולים שלו זה לייצר איזושהי סוג של חקיקה והכרה בכנסת בסיפור של עסקים חברתיים, הרים כבר אתר אינטרנט שיש בו לא מעט מידע ליזמים ומידע על התחום, ויש שם המון המון אינטרסים והמון המון שחקנים, ואיכשהו מצליחים למצוא את הנקודה שמשותפת לכולם, ולקדם אותה ולדחוף אותה, וקוראים שם דברים מאוד מאוד מעניינים. איתי, מתיש, קשה, אבל מתקדם. כל הזמן מתקדם. זה היה מדויק?
לגמרי.
אוקיי.
אני אצטט אותך.
אוקיי, ואז נגיד שאת יושבת בפורום, הפורום באמת נפגש פעם בחודשיים, וכזה יש פגישות שבאמת... בעיקר מנסים לקדם חקיקה, אבל גם לבנות את הגוף הזה שנקרא פורום וכו' וכו'. מה מעניין אותך בעניין הזה? זאת אומרת, במונחים של, של, של שדה של עסקים חברתיים.
אז קודם כל, בסוג המחקר שאני עושה, אני מנסה לבוא בגישה מאוד פתוחה. זאת אומרת, לא לבוא עם שאלה ספציפית, אלא לבוא ולראות. בגדול, התיאוריה על שדות ארגוניים דיברה הרבה מאוד על מה שנקרא social, לא, institutional entrepreneurs, כאילו יזמים מוסדיים, שזה מין... גיבורי על כאלה שמקימים שדות, בתחום של עסקים חברתיים זה יהיה איזה מוחמד יונס, או על חקיקה ומסגרות, זאת אומרת, המבנים שיוצרים שדה. והשערה המאוד מאוד ראשונית שאני יצאתי איתה לדרך הייתה, שאני רוצה להסתכל יותר על האינטראקציות, על הדברים שקורים בין אנשים, על האופן שבו הרבה פעולות שונות מצטברות ביחד. אז זה סוג הדברים שאני מסתכלת עליהם, וגם היה לי איזשהו שיעור בענווה, כשאני באתי לסרי בהתחלה, אמרתי לה, אני החוקרת של הפורום, אני אסתכל על הכל, יהיו לי תובנות נורא חשובות, אני אגיד לכם מיד מה כדאי לעשות. ואז ישבתי עם המנחה שלי, והיא אמרה לי, את התבלבלת, זה יועצת ארגונית, את לא יועצת ארגונית, את חוקרת, את מבקשת מהם לשבת שם, ללמוד את כל מה שהם עושים, שיתנו לך גישה לכל מה שקורה, את לא נותנת להם כלום בתמורה, כי את עוד לא יודעת כלום. אז זה גם היה שיעור לי בצניעות שאני מקווה בסוף לדעת, אבל...
ובלי שהיא תיתן לנו כלום, אנחנו עדיין מערכים אותה ומאוד מאוד שמחים שהיא באה ומקליטה אותנו כל הזמן. לנו זה כיף.
אז בעצם, אני נגיד, אחד המחשבות שלי על השדה הזה, שבעצם יש לו חוסר נוראי ביזמים. מה את חושבת על זה?
אתה מתכוון שיש הרבה פעילות של האקוסיסטם, אולי באיזשהו חוסר פרופורציה לכמות היזמים שיש?
זה בדיוק מה שאני מתכוון.
אז אני חושבת שבאמת יש הרבה אקוסיסטם, אני חושבת שאולי זה קשור לזה שזה שדה חדש, שבשביל שיהיו הרבה יזמים צריך להיות קצת ברור החוקים של המשחק, ההזדמנויות, האפשרויות, ושזה מה שהאקוסיסטם מנסה לייצר, וגם שזה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת שיש דברים שהם עוד לא לגמרי פוצחו, וכשהם יפוצחו אז אולי יהיו יותר.
ובתיאוריה אמור להיות קודם אקוסיסטם ואחרי זה יזמים, או שזה אמור היה להיות הפוך?
בתיאוריה זה אמור היה להיות הפוך. יש שלב כזה ראשון שהוא שלב של יזמות, שהוא כן כולל גם יזמות של אקוסיסטם, אבל קודם כל יש יזמות, אחרי שיש הרבה יזמות, פתאום אנשים אומרים,
פתאום מהצורך?
עוד מישהו עושה משהו שאני עושה. יש הרבה כאלה, בוא נעשה ארגון גג, בוא נעשה חממה, כאלה, ואחר כך יש איזשהו מאבק כוחות, בוא נעשה את זה ככה, לא, בוא נעשה את זה ככה, ואחרי שהמאבק כוחות מוכרח חלקית לצד כזה או אחר, אז המנצחים מנסים לקבע את המצב על ידי זה שהם עושים חוק שתומך במודל שלהם, על ידי זה שהם מפרסמים אינדקס שכולל רק עסקים שעונים על ההגדרות שלהם, בעצם מייצרים מבנים שתומכים בזה.
איך זה נראה במקומות אחרים בעולם?
יותר דומה ממה שחושבים. היה לי הזדמנות להיות יחד עם בני גדרון בפורום מחקר בינלאומי. חשבתי שבאנגליה, שזה כזה מבוסס מלא זמן, כבר יהיה ברור. בסוף כולם עוסקים באותם שאלות שעוסקים פה. זאת אומרת, יש מקומות שזה הרבה יותר מפותח, ויש יותר הזדמנויות, אבל אני חושבת שעדיין הרבה מהסוגיות יסוד, מהמתחים, הם נמצאים. אני בכלל, בהתחלה, הגעתי לחקור את השדה הזה, מתוך שהרגשתי שהוא יושב על איזה פרדוקס, שיש משהו בעסקים חברתיים, שמצד אחד יש בהם משהו כמעט חתרני או מהפכני, שהם רוצים לשנות את השיטה, שהם מאיימים על הקפיטליזם, ומצד שני הם מאמצים את הכלים ואת הפרקטיקות, וכאילו נעשה את זה דרך עסקים, שזה הכי מיינסטרים של הקפיטליזם כזה.
כן.
והשאלה הזאת על כמה אתה יכול לשנות מערכת מבפנים, היא ממש ריתקה אותי. זה היה לי פה רמזים לדבר למיקרופון.
מרסיאל עכשיו מבסוט עליכם. אז אוקיי, אז בעצם את אומרת שבעצם מבחינת העולם זה נראה פחות או יותר אותו דבר, ובעצם נגיד אני מניח שמה שנראה אותו דבר זה בעצם שהגבולות די מטושטשים. זאת אומרת, המקום הזה שבו אתה מפריד בין חברתי לבין לבין עסקי, ואיפה זה מתחיל ואיפה זה נגבר, ממה, נכון? זה
כן, זאת אומרת, יש מקומות שבהם יש, נגיד, באנגליה יש למשל מבנה חוקי, או יש כמה מבנים חוקיים של ארגונים יכולים להירשם כעסקים חברתיים, אז זה כן מייצר איזה שהם מענים על השאלה הזאת, אבל זה לא פותר באופן מלא את המתח הזה.
כן.
טוב, אז הגענו לשלב לדבר קצת על מדידה והערכה. אז מה מודדים, מה מעריכים, למה בכלל לעשות את זה?
אז אני חושבת שזה אחת הסוגיות המרכזיות. למשל, במחקר שלי ראיתי שמדברים על זה המון המון המון. זאת אומרת, יש הסכמה גורפת שזה נורא נורא חשוב, ובכל זאת מאוד מתקשים לעשות את זה. זאת אומרת, יש הרבה מדידה, זה לא שאין, אבל יש איזה פער די גדול בין היומרות שלנו למדידה, או הפנטזיה או הרצון שנוכל ממש לעשות, מדברים הרבה על השורה התחתונה כפולה.
נכון.
ויש איזה רעיון שכמו שיש לנו מספר אחד סופי בסוף הזה הכלכלי, יהיה לנו אותו דבר בחברתי, וזה לא כל כך קורה, אם כי ממה שהבנתי מרואי חשבון, גם בכלכלי זה לא באמת כזה מספר אחד פשוט.
אבל נגיד שבכלכלי יחסית יותר קל לבוא ולהגיד, סיימנו שנה, זה הנכסים שלנו, זה הרווח הפסד שלנו, זה מה שהשקענו, זה מה שחילקנו לבעלי המניות. יחסית קל למדוד, והמדינה דורשת ממך למדוד. זאת אומרת, אתה אפילו לא מתנדב לדבר הזה, אתה מחויב לעשות אותו על פי חוק. אני צודק?
על פי חוק תלוי מי אתה. אם אתה
עסק. אם אני עסק, אני מחויב לעשות בדוח הרואה חשבון שלי, בדוח השנתי שלי. יש כמעט את כל המידע שאני אמור למדוד, שבו אפשר לראות בדיוק כמה מס שילמתי, כמה כסף הרווחתי, כמה חילקתי.
אתה צריך אפילו בתור עוסק פטור, אתה צריך לעשות דוח בסיסי.
נכון.
נכון. יש איזושהי דרישה בסיסית למדוד. אני חושבת שלמשל, אחד הדברים הברורים פה, זה עבור מי אנחנו מודדים. כשאנחנו מודדים הצלחה כלכלית, אנחנו מסתכלים או על תשלום מס מול המדינה,
נכון.
או על משקיעים והחזר השקעה.
נכון.
כשאנחנו מדברים על הנושא החברתי, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר מי השארהולדר שלנו בכלל. עבור מי אנחנו מודדים? עבור המדינה, עבור המשקיעים, עבור הלקוחות, עבור המוטבים.
אוקיי.
זאת אומרת, יש לנו פה מגוון יותר רחב, שאני חושבת שזה הצעד הראשון במדידה.
אני חושב שחלק משאלות המפתח זה מי עזר לך לקום, באיזה כסף קמת. כי אם קמת בכסף שלך, הפרטי, ועשית את כל התהליך הזה מההתחלה ועד הסוף לבד, בהנחה שיכול להיות מצב כזה, למה אתה צריך דוח הערכה? למה אתה צריך מדידה? אתה מרגיש טוב עם מה שאתה עושה, אתה מבין שאתה עושה טוב, בין אם אתה עושה אותו באחוז אחד או ב-99%. זה לא ממש משנה.
ממש לא בטוח שאתה צריך.
אוקיי. הנה, הסכמנו. זה מפתיע מאוד. הבטחתי שבהתחלת הפרק אני כמעט לא אסכים כלום על מדידה והערכה, אבל הנה, כבר אנחנו מסכימים על משהו, אז אפשר להתקדם.
אז אני רוצה רגע ללכת למקום שלנו, שלנו של שכולו טוב, שזה נוח לי, ואני נתחיל משם כדי להתחיל את הדיון שלנו איזה case study, ואנחנו בעצם מרגישים שאנחנו, או אנחנו לא מרגישים, אנחנו חושבים שאנחנו מודדים את האפקטיביות החברתית שלנו, כי אנחנו עובדים, בעצם מקבלים מכספי המיסים של מדינת ישראל כסף, אנחנו מחויבים לחברה שמשלמת על הפעילות שלנו, להראות את האפקטיביות החברתית שלנו. המדינה בעצם משלמת לנו מתוקף זה שאנחנו עושים פעילות חברתית שהיא למען החברה בעצם. ונגיד, בפשטות המדינה משלמת לנו בשביל שהתוצאה הנדרשת מהכסף שהמדינה משקיעה בנו, זה כמות האנשים שמשולבים בצורה איכותית
בשוק
העבודה.
עד לנקודה הזאת, זאת מדידת מגזר שלישי, מדידה של תוכנית חברתית קלאסית, עוד לא מדידה של עסק חברתי. זה לא משנה אם עשית את זה עם הקהל שלך דרך מחול, דרך ספורט, דרך מפעלים או דרך שירה. זה ממש לא משנה. שילמו לך כסף, הצלחת להביא איזושהי תוצאה, ואפשר לעשות את ה-return of investment של המדינה על הפעולה שלך. זאת לא מדידה של עסקים חברתיים.
למה אתה מבחין בין מדידה של מגזר שלישי, מגזר עסקי ועסקים חברתיים?
כי כשיזם מקים עסק חברתי, אז הוא גם רוצה להתפרנס ממנו. לפחות באידיליה, והוא גם רוצה לשנות את העולם. ואז הטענה אומרת שאולי הוא יצליח רק זה, או שהוא יצליח רק זה, ואנחנו רוצים למדוד את שניהם, ולמצוא את נקודת הזהב בין שניהם, בשביל שירגיש שהוא גם מתפרנס מספיק טוב, והוא גם מבחינה כלכלית הביא פה איזה ערך אמיתי ללקוחות שלו, whatever, וגם ייצר עולם טוב יותר ברמה מסוימת, ואז הוא ידע שהוא רגוע, שהוא מצליח גם וגם. בעוד שיזם שעושה מגזר שלישי, יזם שעושה תוכנית חברתית, קיבל כסף, והיה צריך להוכיח שבכסף הזה הוא עשה הכי טוב שהוא יכול. הוא לא ייצר כסף, וגם החלק שהוא ייצר הוא חלק קטן יחסית בתוך התמונה הגדולה. לכן אני טוען שהמדידה בגוף כמו שכולו טוב, היא יכולה להיות מאוד מאוד מסובכת, אבל היא מדידה של תוכנית חברתית. בניגוד למישהו שהקים מין כל יכול כזה, כשכל יכול כזה מקים עסק חברתי לטלפנים, מאוד מאוד קשה למדוד את זה.
למה? כמות המשרות, אצלו זה מאוד פשוט. כמות המשרות, כל יכול זה כל סנטר שמעסיק אנשים עם נכויות. ביחס לעצמו, זאת אומרת, השנה העסקתי 100 אנשים, שנה הבאה אני אעסיק 120, שנה הבאה 140, אני מגדיל את האפקטיביות החברתית שלי. והוא יכול, אם אני הייתי הוא, אני הייתי מודד עוד משהו, הייתי מודד את רמת התחלופה, זאת אומרת, אם יש לי 100 עובדים, ויש לי נגיד 5% תחלופה,
תחלופה זה טוב או רע?
זהו, אז הייתי מודד איזה סוג תחלופה, אבל גם הייתי משווה את עצמי לתעשייה בעצם, זאת אומרת, לכל סנטרים האחרים. ובעיניי, תעסוקה, כשזה כל יכול וכל סנטר, והוא רואה את עצמו בתור מקום לאנשים, מקום עבודה, שאנשים יישארו בו, אז תחלופה, אני חושב שהוא, תלוי איזה תחלופה, אבל בגדול זה פחות טוב.
תחלופה טובה,
אצלנו,
תחלופה
אצלנו נגיד, אנחנו גם מודדים תחלופה, ואצלנו תחלופה זה מעולה, זה מה שאנחנו מחפשים. ככל שתחלופה יותר גבוהה, ואנשים עוברים לעבוד בשוק העבודה, זה יותר טוב. זה בגלל זה האפקט, בגלל זה המדידה היא שונה. אתה צריך לראות מה המטרה החברתית שלך, אבל יש פה בעיה מובנית, אני חושב, שאני לפחות חושב עליה, ובגלל זה אני חושב שהפרק הזה חשוב. אני חושב שאנחנו לא מעריכים מספיק את המדידה והערכה של, בכלל, של אפקטיביות חברתית. אני חושב שזה משהו שבישראל הוא מאוד מאוד כזה אצבע ברוח, כזה של, בסדר, אם אתה מעסיק אנשים לחיות, כנראה יש לך אפקטיביות חברתית, או אם אתה לא יודע מה.
אבל ה-120 או ה-140 הם ביחס לשנה שעברה, הם ביחס לכסף שהמדינה השקיעה בך, הם ביחס לאנרגיה שהשקעת, הם ביחס למשהו אלטרנטיבי שהיית יכול לעשות עם הכסף הזה. אותו יזם של שכולו טוב יכול להיות שהוא היה יכול ללכת להיות איזה איש הייטק ולתרום מיליון דולר כל שנה לגוף אחר, כי הוא היה יזם מאוד מאוד מצליח. ביחס למה אתה משווה את זה?
אמרתי, לשנה שעברה.
זה לא מספיק. זה ממש לא...
השאלה, אני חושבת שמה שאתה מתאר, ולפי זה אחת הבעיות שיש במדידה והערכה, זה ש...
שהיא כפולה. זאת אומרת, זה למדוד גם את הכלכלי, גם את החברתי וגם את היחסים ביניהם.
אז בוא, אני לא לגמרי מסכימה. אני חושבת שהיום, גם מדידה כלכלית וגם מדידה חברתית, הן תקפות בכל הסקטורים. זאת אומרת, גם עסקים היום, תחת אחריות תאגידית, והיום גם תחת אחריות תאגידית מפותחת, נדרשים למדוד את האימפקט החברתי שלהם. גם השלילי. השלילי והחיובי. והעמותות היום גם צריכות לתת דין וחשבון כלכלי. נכון שהוא אחר, והוא על תרומות, ואני מסכימה שיש וריאציות, אבל בגדול אני חושבת שאת האימפקט החברתי צריכים למדוד בכל המקומות. עכשיו, אני חושבת שבאמת...
אז זה בדיוק הקטע, את מבינה? כי היום שמעתי על אחד התאגידים הגדולים במשק, שהתחלף שם איזשהו שחקן, אחד השחקנים, אחד המשקיעים, וכל הרכש שלהם קיבל החלטה לרדת מ-100 ספקים ל-40 ספקים. החלטה אסטרטגית בשביל לייעל את כל התהליכים. עכשיו, אתה צריך להבין שזה מכת מוות ל-60 עסקים קטנים במדינת ישראל, שלקוח שהוא כל כך עצום, פשוט חותך אותם. חותך אותם מרשימת הספקים שלהם. זה לא יופיע בשום דוח אחריות האגידית, זה לא יופיע בשום מקום. ואני אומר, לבוא לאותם עסקים חברתיים קטנים ושבירים, ולשים את הזרקור עליהם, ולדרוש מהם מדידה כלכלית ומדידה חברתית, ואת הקשר ביניהם, כשהשחקנים הגדולים במשק מסוגלים ככה, תיק, להרוס 60 עסקים במדינת ישראל בהחלטה טכנית. זה כאילו, אני מרגיש, מה זה לא נוח בתוך הסיפור הזה?
קודם כל, אני חושב שאנחנו מסכימים יותר ממה שציפינו בתחילת הפרק.
די, נו.
אבל אני אחד המושגים שאני אוהבת, שקראתי עליהם ממש לא מזמן, בנושא של הערכה, זה פרופורציונליות. שאומרים שהערכה צריכה להיות פרופורציונלית, כי אחד הדברים בהערכה, שבאמת אמרתי בהתחלה, שזה מעורר בנו המון פנטזיות. היינו רוצים הערכה מושלמת. היינו רוצים לדעת על כל יכול, על כל שקל שמשקיעים שמה.
מה הוא שווה בקצה שלו, וכמה הוא חסך למדינה, וכמה עושר הוא נתן למותבים שלו,
וכמה הוא השפיע על כל עובד ועובד. דברים שהם אולי too much. מצד שני, הקיצוניות השנייה, של להגיד, למדוד את כל העולם ומלואו הזה, ייקח לנו יותר כסף וזמן ממה שאנחנו משקיעים בעבודה של כולו טוב.
נכון, נכון.
אז בואו לא נעשה כלום. מצליח, לא מצליח, הולך, לא משנה.
חיובי, שלילי, שלילי. הוא לא מזהם, והוא לא פוגע באנשים, הוא עושה טוב, אז יאללה, סבבה, בוא נתקדם.
כן, נקווה שהוא עושה טוב. אחר כך נגלה שהכל יכול השני שהקימו, הוא בכלל מנצל את האנשים. אבל כבר לא הסתכלנו על זה, אז
כי אנחנו שהוא עושה טוב.
כן, כי אתה יודע, אם הוא אמר שהוא עסק חברתי, זה בטוח טוב. ואתה יודע מה, גם רמי לוי מעסיק אנשים משכבות מוחלשות, וזה וזה, אז
וקוקה קולה מורידים את עצמה בעולם, והם גם על הכיף.
לגמרי. אז אני חושבת שצריך למצוא איזשהו או לפחות הגישה הזאת של פרופורציונליות, אומרת, צריך למצוא משהו בין לבין. אתה צריך למדוד את מה שהם אומרים, המשוואה, זה תסתכל על ההחלטות שאתה צריך לקבל, כמה הן חשובות לך, ובהתאם תראה כמה משאבים אתה יכול להשקיע במדידה של המידע שאתה צריך לצורך ההחלטות האלה.
אז אני רוצה לשאול אותך, תני לנו דוגמאות, נגיד, לעסקים שיצא לך לפגוש, עסקים חברתיים, מיזמים חברתיים, פעילויות חברתיות שיצא לך לפגוש, ושהם עדדו, ואיך הם עדדו בעצם את האפקטיביות שלהם. ומה
טוב, אני אתן לך דוגמאות שקראתי עליהן, כי את הדוגמאות שאני אוספת פה, אני מבטיחה לאנשים שאני לא אפרסם אותם, אני לחזור אליהם ולדבר איתם, אז אני לא יכולה. אבל אז למשל, הגישה הזאת שמדברת על פרופורציונליות ועל בעלי עניין, אז הם אומרים, תזהו עם מי אתם עובדים ותמדדו את מה שחשוב לו. ואז הם נותנים דוגמאות שונות. אז הם מראים באמת על ארגון אחד שעושה מה שאנחנו רואים פה הרבה בארץ, או כל יכול, יכול להיות, לא כל יכול, שכולו טוב, יכול להיות דוגמה טובה, שהם עובדים עם אנשים מודרים משוק העבודה, ובאמת החישוב שהם עושים הוא מול המועצה האזורית, זה באיטליה, להראות כמה הם חוסכים למועצה האזורית על כל בן אדם שמועסק. כן. אוקיי? אז הם עושים מה שנקרא cost benefit analysis, שזה חישוב די פשוט. הם לא אומרים על כל שקל שתשימו זה התועלת החברתית הכללית, אלא הם אומרים לא, על כל שקל שתשימו זה כמה שאתם חוסכים משתלם לכם. כאילו זה מה שהם רצו לשכנע, זה מה שהם עודדו, וככה הם שכנעו.
כן.
מצד שני, חדר כושר שעושה פעילויות ספורט ו-well-being לאזרחים, הוא בכלל רצה לשכנע אנשים מהקהילה להגיע להשתמש בשירותים שלו. כן, המטרה החברתית שלו היא לשפר את הבריאות באותו אזור, והם מדדו את ההשפעה של השתתפות בפעילויות על אנשים, הם הכניסו את זה בצורה מסודרת לתוך המערך הארגוני שלהם, והם מפרסמים את זה, זה מופיע על הפליירים, זה מופיע בפרסמות שלהם, זה מופיע בלוח מודעות, וזה מה ש
זאת אומרת, כמה שעות פעילות הם ייצרו לטובת העניין?
לא, לא. איך זה השפיע על המשתתפים? כמה הם רזו, שהם פחות חולים, שהם מדווחים על להיותם יותר מבסוטים.
לא, מדידה מורכבת, לא מדידה פשוטה.
נכון, אבל הם ארגנו את זה בצורה
אבל עוד פעם, הנה, זו דוגמה מאוד מאוד יפה. בעל עסק קטן שפתח עכשיו חדר כושר בשכונה, וגייס מהיקב ומהגורן כסף, והוא צריך להיות הפרסומאי, והוא צריך להיות המזכיר, לא אמרתי המזכירה, שמתם לב, והוא צריך להיות המאמן, והוא צריך להיות כמעט הכל ביחד, כי הוא בעלים של עסק קטן ובמדינת ישראל. איך הוא יכול גם להתפנות להיות המודד של הפעילות שלו? זאת אומרת, זאת משימה שהיא כל כך קשה. עצם העובדה שהוא מראש בחר להיות גם חברתי וגם כלכלי, זה הצדעה.
אז בוא ניקח שתי שלבים. קודם כל, הוא לא צריך. זה אני מסכימה איתך. אין לחייב עסקים שבקושי שורדים לעשות פעילות שמקשה עליהם עוד יותר.
שזאת אמירה חשובה, אני לא שומע אותה מכולם. כאילו, אני ממש שומע התקפות, אתם לא מודדים, אנחנו לא יודעים בכלל מה זה, אם אתם עושים טוב, אתם לא עושים טוב.
מפה התנגדות
שלנו. בוודאי, בוודאי, כי זה ברמת החוצפה.
הגענו לנקודה.
ברמת החוצפה. כאילו, עסקים קטנים שמאוד מאוד מאוד מתקשים, וכאילו באים ועומדים אחריהם, כאילו מתקיפים אותם.
והדבר השני, קודם כל, במקום הזה אני איתך, אין, קודם, אם מישהו לא שורד, שיעסוק בלשרוד לפני שהוא מתחיל לדוד. דבר שני, אני חושבת שזה כן מקום ששותפויות בין ארגונים. בכל זאת יש כל מיני סטודנטים כמוני שמסתובבים בעולם, מקבלים מלגות. אפשר ליצור שיתופי פעולה. יש ארגונים כמו הג'וינט, או, זאת אומרת, ארגונים יותר כבדים, שיש להם חטיבות מחקר, שהנושאים האלה רלוונטיים להם. ולפעמים יכול להיות שאותו בעל חדר כושר, מה שהוא צריך לעשות, זה לא לקחת עכשיו את השעות שלו להשקיע במדידה, אלא לבנות את השותפות שבה הוא מאפשר לאנשים למדוד.
ועדיין הוא צריך להשקיע בזה לא מעט משאבי זמן, בשביל להעביר את הנתונים, ולפתוח את הספרים, ולהתראיין, ולדבר, ולהפגיש את הלקוחות, וזה זה לא כזה פשוט. זה לא, יאללה, כנס, תעשה לי מדידה, תודיע לי עוד שנתיים מה מצאת.
אבל אם הוא ידע מה הוא רוצה להרוויח ממנה, זאת יכולה להיות עסקה משתלמת. אם הוא אין לו מה להרוויח, מישהו אחר בא למדוד אותו, לצורך עצמו, ויעשה עם זה דברים שלא קשורים אליו, אז באמת יכול להיות שהשעות האלה, גם אם צמצמנו אותם ביעילות למינימום, ואיזה מראיינת נחמדה וחייכנית כמוני הגיעה, זה לא ישתלם לו. אבל אם הוא יודע מה הוא צריך, למשל, שזה יהיה לו אפקטיבי להראות למשתמשים, או שהוא יכול לקבל תמיכה של...
לגייס את הסניף הבא דרך התוצאות של הסניף הנוכחי.
אז זה כבר כן משתלם לו.
אוקיי.
זה בדיוק הייתה הטענה שלי, שבעצם אם אתה הופך את הנתונים האלו לקשר שלך עם הקהל ולאמינות של המוצר שלך, אז זה משרת אותך לגמרי, זה לא, זה לפעמים שווה את המאמץ. אני לא מתווכח עכשיו למי קטן מדי, גדול מדי, שורד, לא שורד וזה. הטענה שלי היא שאם אתה מודד, ואתה יודע, אתה יודע להחליט מה אתה רוצה למדוד ומה התוצאה שאתה רוצה להגיע אליה, אז א', זה מעלה את האפקטיביות שלך, ודבר שני, זה מגדיל את האמינות שלך מול הקהל שלך, ומגדיל את הקשר שלך מול הקהל שלך.
זה ברור, זאת אומרת, אם אני מדבר על עסקים לנוער בסיכון, עסקים לנוער בסיכון שלא מספרים לי כמה בני נוער עבדו אצלהם, כמה שעות וכמה כסף, אז כאילו זה
בייסיק. אבל אתה לא שואל אותם כמה התגייסו אחר כך?
זה שאלה יפה מאוד. אתה יודע איזה מערך אתה צריך להפעיל בשביל לדעת כמה התגייסו אחר כך? אתה יודע שבמדינת ישראל אף גוף לא של בתי הספר, לא של המפתנים, לא של המפתנים, לא של הפנימיות, לא של הקידומי נוער, הם לא יודעים את הנתון הזה. אצלי התגייסו 77.25%. אז מה, זה הרבה? זה קצת? ביחס למה אני משווה את זה?
למה, יש נתונים של גיוס בבתי ספר וככה?
ירד, יש נתונים כלליים על התעשייה.
נכון, אני מדבר על התעשייה.
נכון, כשאני ארצה לדעת, האם בפנימיה, הילדים שהשתתפו במיזם עסקי, לעומת ילדים שלא השתתפו במיזם עסקי, שזה הנתון שבאמת חשוב לי, האם הם התגייסו, לאן הם התגייסו, כמה זמן הם שרדו, ומה קרה איתם אחרי זה, אין לי נתון מקרו, אין לי נתון בנצ'מרק. ואז מה יגידו לי? תמדוד גם את שאר הפנימיות. כאילו...
יו, אני לא יודע מי אומר את כל הדברים האלו, שגורמים לך להרגיש ככה.
זה בדיוק השלב שאני אמור להגיד מילים לא יפות, אבל אני... חפשו את החברים שלכם, כאילו, אני לא מכוון לעשות את זה בשבילכם.
להגיד לך שני דברים, בעקבות מה שאתה אומר, סותרים קצת.
אוקיי, סבבה.
אחד, זה שכש... אני חושבת שהצורך המרכזי במדידה, בא מזה שהפעילות שלך היום, מי שמממן אותה, או מי שמאפשר לה לקרות, הם לא אנשים שאיתם אתה רוצה להיטיב. למשל, בני הנוער.
אוקיי.
אוקיי, אם אתה עכשיו תתחיל, ועשינו עסק, לייצר מוצרים מהממים, שמלא אנשים רוצים לקנות.
אוקיי.
ולעשות פעילות שלא יודעת בדיוק מה מבנה ההכנסות שלך.
לא, אבל... מכירות.
רק מכירות?
רק מכירות, בוודאי.
אבל בתוך התהליך הזה, אתה תלך ותפגע בבני הנוער.
אוקיי.
זה לא יפריע לך להתקיים.
נכון.
נכון? אז זה המקום האינרנטי שבו אתה צריך איזושהי מדידה, כי אחרת איך אתה דואג שזה לא יקרה?
אבל כשאתה חוזר לאותו יזם שהוא הקים את זה, המוטיבציה המרכזית שלו להקים את זה, הייתה להיטיב עם הנוער. הוא לא ימשיך לעשות את זה, אם הוא פוגע בבני הנוער.
תגיד לי, המדידה שלי היא האינטואיציה של היזם. קיבלתי.
למשל,
לגיטימית, בהחלט. זה בעיניי, צורת מדידה לגיטימית, אבל כשהיזם הזה עכשיו מעביר את זה למישהו אחר.
נכון.
וצורת המדידה שלו היא אינטואיציה של היזם, זה צריך להיות קריטריון במי שהוא מקבל, או במי שהוא מעביר לו את זה, ואנחנו רואים עכשיו עסקים שעוברים ידיים, מגורם לגורם, אז זה לא. אני אומרת שהעניין באימפקט חברתי, שבניגוד לאימפקט כלכלי, שבו ללקוחות יש כוח, לא רוצים, לא קונים.
תראי, אצלי, למשל, אני אתן לך דוגמה. בכוונה נדבר על הנגריות. הנגריות נמצאות בתוך השירות לשיקום נוער. ממש פיזית אצלהם. הם רואים אותנו בכניסה, הם רואים אותנו ביציאה, הם רואים את הבני נוער לפני, הם רואים את הבני נוער אחרי. אנחנו בלעדיהם לא יכולים לחיות דקה אחת, כי הנגריה היא שלהם, והילדים הם שלהם. בשנייה שזה יעשה לא טוב לילדים, יזרקו אותנו קיבינימה.
מי יזרוק אותך?
השיקום נוער, השירות
אז
השיקום
אתה
נוער.
מניח שהשיקום נוער...
הוא יודע על הילדים האלה כל כך הרבה, הוא יודע איך הם מגיעים למשמרת שלי, הוא יודע איך הם יוצאים מהמשמרת שלי. אנחנו מייצרים להם רעש, ומייצרים להם לכלוך, ומייצרים להם בלגן, ומייצרים להם כאב ראש מאוד מאוד גדול. העובדה שהם פותחים לנו את הדלת, ורוצים אותנו בעוד סניף ועוד סניף ועוד סניף, היא למשל, יותר מאינטואיציה, למה אנחנו כנראה עושים דבר טוב?
הנה, אז יכול להיות שאתה אומר, אני לא רוצה להסתפק באינטואיציה. אני רוצה גם לראות שהם משאירים אותי אצלם, או שהם חושבים שזה אפקטיבי.
הם רוצים עוד. העובדה שהם רוצים עוד. שמשתיים גדלנו לארבע, ומארבע לשש, ועכשיו הם רוצים תשע, ו-18, ואיפה אני בכלל בצד הכלכלי, אני לא מתקרב בכלל להגיע למספרים האלה שהם רוצים. עכשיו, יכול להיות שהם רוצים רק בגלל שזה פרסטיג' ורק בשביל to be.
זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, האם האינטרסים שלהם ושל בני הנוער הם אותו דבר.
אבל את מבינה מה את מעמיסה על היזם? את מבינה איזה...
למה? בינתיים לקחנו שני קריטריונים, אחד האינטואיציה של היזם, שתיים, האם רוצים אותו או לא רוצים אותו.
היזם צריך למצוא משקיעים, ואז הוא צריך למצוא מה המוטיבציות שלהם. והיזם צריך לעשות טוב לבני הנוער, והיזם גם צריך לעשות מבחינה כלכלית טוב, בשביל שהעסק ישרוד ובשביל שהוא יצליח להרוויח. יש, כאילו אנחנו שמים על העסקים הקטנים, השבריריים, שאף אחד לא מבין עדיין אותם בשדה, מעבר לאותם 400 איש שנמצאים בשדה הזה, אנחנו שמים עליהם משקולות אדירות, ובהקשר הזה, אנחנו מאוד מאוד מקשים עליהם את החיים, אנחנו צריכים לפשט להם את החיים, אנחנו צריכים לגרום לעוד אנשים להגיד, אני רוצה גם, אני, ובמקום זה אני מרגיש שרק מקשים ומקשים ומקשים על היזמים, ושמים כל מיני שאלות עקרוניות, האם מה שהם עושים הוא חיובי או שלילי, ואנחנו הורגים את התעשייה. זה התחושה שלי בתוך הדבר הזה. כמובן, שאם בא יזם ואומר, אני רוצה כסף מהמדינה, ואני רוצה כסף מהקרן הפילנטרופית הזאת, ואני רוצה כסף מפה ומפה ומפה, והוא לא יודע לתת מספרים, הוא לא ימכור. הוא לא יצליח לגייס את האנשים.
יש פה שני דברים. קודם כל יש את מה שאני חושבת שאנחנו מסכימים עליו, שזה שאתה... כשיש לך אינטרסים מול אנשים, אתה צריך למדוד את מה שאתה צריך כדי לממש את האינטרסים האלה, או כדאי לך מה זה צריך.
אוקיי.
הדבר השני, בתחום שאני באה ממנו, לפני העולם של עסקים חברתיים, אוקיי, מהתחום החברתי של עבודה בינלאומית, לצערי, אחת התופעות הכי קשות שנתקלתי בה על העשייה שלי אישית, היא שהרבה פעמים התכוונתי לעשות טוב, והרבה זמן חשבתי שאני עושה טוב, וגיליתי שאני עושה רע.
אוקיי.
ואני חושבת שאחד מהתפקידים של מדידה זה במקום הזה. ואני חושבת שאתה צריך באמת למצוא מדידה שלא תהרוג אותך, ושהיא לא תהיה המון 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 דברים שאנשים מבחוץ שלא מבינים מה זה אומר למצוא את הדבר הזה, ידרשו. למשל, בדיוק עכשיו דיברתי עם קבוצה של סטודנטיות שראינו מישהי שהיא עובדת סוציאלית, שהיא עובדת, היא יש לה עסק, היא מעסיקה אצלה שש נשים. אוקיי, עכשיו היא, והם אמרו, איך היא מודדת? היא יודעת מה קורה איתם, היא מרגישה. אני אומרת, אחלה, יכול להיות שעכשיו אנחנו נבנה למערך מדידה פורמלי, שהיא תצטרך שהם ימלאו שאלונים, ולמדוד אותם בכל מיני זה.
ולדכא את כל הקסם שקורה שם.
שיהיה הרבה פחות טוב. אז בוא נשאר עם זה. אני לא אומרת שחייבים ללכת לדברים הסופר פורמליים, אבל מצד שני, את צריך לדעת איפה, כאילו, על מה היא מבססת את האינטואיציה הזאת, כי אני בטוחה שיכולה להיות, או לפחות אני יודעת על עצמי, שאני, לפעמים, האינטואיציה שלי לא הייתה נכונה.
ברור.
וזה משהו שכן היה לי חשוב לדעת, כי השקעתי המון בדברים האלה. אז כאילו גם לא הייתי ממהרת, אתה יודע, לשפוך את התינוק עם המים ולהגיד לא צריך כלום, ואו שזה כן או שזה לא, או ש...
לא, אני, זה ברור לי, אני לא, עוד פעם, לא נגד מדידה, והמיזמים שלנו כל הזמן אנחנו מודדים את התחלופה של הבני נוער, וכמה שכר, ואת הביצועים העסקיים, ואת הרמת צביעות רצון, וכאילו אנחנו עושים את הדברים האלה, אבל יש נקודה שאתה מרגיש ש... חבר'ה, לכו לעבוד. לכו לעבוד, במקום לדבר על ולדבר על, לכו תעשו את. בסוף, זה די פרימיטיבי בהקשר שלנו, שאנחנו אומרים שבני הנוער האלה צריכים להיות בני הנוער שהם מייצרים, שהם קמים בבוקר, יש להם בשביל מה לקום בבוקר, שהם חיוניים, שהם יצרניים, שהם לא מסתובבים ברחוב. זה פרמטרים נורא נורא ברורים. אנחנו לא נלחמים על ללכת ולהוכיח את האמירות האלה, כי אנחנו מבינים שכנראה הן נכונות. ופה אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר, וכמה שיותר טוב. זאת אומרת,
אני חושבת שאתה נוגע פה בנקודה שמדידה היא הרבה פעמים גם משחק של כוח.
בהחלט.
ואני חושבת שאפשר להשתמש בכוח הזה לשני הכיוונים. המצב שאתה מתאר הוא מצב שאנשים שיש להם או אין להם כוח עליך, כנראה שיש להם איזשהו, אם הם כל כך מעצבנים אותך.
לא, אני
דורשים...
זה הגרסה הרגועה של אפי.
לא, המצב הוא הרבה יותר חמור, כי אני באמת לא צריך אותם. תכלס, אני לא צריך אותם. אני מסתדר בלעדיהם מצוין. ואז אני יוצא, הילד הרע שלא מודד. אבל חבר'ה, תשחררו אותי, תמצאו חיים. תמצאו לכם חיים, כאילו תעזבו אותי. העסק עובד, הילדים מרוצים, רוצים אותי רק עוד ועוד, לא אותי, את התוכנית, עוד ועוד ועוד ועוד. ואנחנו מפעילים על עצמנו כל מיני מנגנונים של מדידה פרימיטיביים, בסיסיים מאוד. אנחנו רואים שאנחנו בכיוון ואנחנו ממשיכים. אבל
כמות... אז איפה הבעיה?
כי כמות הבאז הזה סביב הנושא, כאילו נמצא שדה חדש, ישראל מדינה משכילה. יש בה הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד חכמים שמחפשים להיות בדבר הבא, והרגו אותנו, הרגו אותנו, אנחנו בסך הכל מעט מאוד שחקנים בתוך השוק הזה, ואנחנו באיזושהי צונמי, ואז עובר להתקפה, אתה לא משתף פעולה, אתה לא רוצה להימדד, אתה לא רוצה זה, ואז את... הבנתם.
כן.
הבן.
העיקר שזה פרק של איה.
כן, זה. אז איה, אני בכל זאת אשאל אותך עוד שאלה.
אני סותם.
כן. הפגישה של אפי, אז לא, את נתקלת בעצם באיזה, נגיד, מה התגובות לגבי מדידה והערכה, אל מול באמת יזמים או אל מול גופים אחרים? כאילו, מה רמת הערך שאנשים מייחסים למדידה והערכה? מה אפי חושב על זה? הבנו. מה שאר האקוסיסטם חושב על זה?
טוב, קודם כל זה לא הנושא המרכזי שאני עוסקת בו, אז אני רוצה לצייג שהדברים שלי באיזשהו עירבון מוגבל. בדרך כלל דווקא אני נתקלת בתגובה הפוכה מאפי, שאנשים צריכים את הערכה לכל מיני סיבות, ושמחים אם יש אנשים שרוצים לעשות אותה.
יזמים או ארגוני אקוסיסטם?
גם וגם, אבל יותר ארגוני אקוסיסטם.
תודה.
אז, זאת אומרת, אני חושבת שגם, אני כן חושבת שיש במדידה, שיש פער גדול, שאפי מדבר עליו, בין הדיבור על הערכה, הצורך בהערכה, השיח על הערכה, לבין מה שבפועל קורה.
כן.
ויכול להיות שחלק מזה, זה שמי שנמצא בשטח, אולי הצורך הזה פחות, אולי אם אתה מרגיש שמה שאתה עושה עובד או לא עובד, אתה פחות מרגיש את הצורך הזה.
כן, אני כזה רוצה לסגור את המעגל של תחילת הפרק, או נגיד אמצע תחילת הפרק, שדיברנו על המחסור ביזמים, ועל העניין הזה. בעיניי המחסור ביזמים קשור למחסור בסיפורי הצלחה, והמחסור בסיפורי הצלחה קשור למדידה והערכה. אני חושב שכמו שאמרת, שהעניין הזה שבעצם יש את ההיבט הכלכלי של עסקים, שהוא מאוד קל למדוד אם הצלחת או לא, אז דווקא בהיבט החברתי, בגלל שאתה לא מגדיר לעצמך מטרות חברתיות ומדידה של המטרות החברתיות, אז קשה לייצר סיפורי הצלחה. קשה לייצר סיפורי הצלחה, ואז לכן יש פחות יזמים, וזה הגלגל בעיניי. אני חושב שפה באמת התפקיד שלך בתור חוקרת, ובכלל של נגיד של המחקר של התחום, זה באמת לייצר סיפורי הצלחה חברתיים, ולתת להם מקום, ולתת להם במה, ולתת כלים ליזמים, כמו אפי נגיד, כלי מדידה שהם מספיק אפקטיביים מצד אחד, ולא מתסכלים בכלל מצד שני.
אני חושב שאני מסכים, ואני אקח את זה עוד צעד אחד. אני אגיד שבסופו של דבר, מה היינו רוצים לראות? היינו רוצים לראות, אם סתם אני אומר במספרים, במדינת ישראל קמים 2,000 עסקים כל שנה, היינו רוצים כל שנה שיקומו יותר ויותר עסקים שהצהירו על עצמם כעסקים חברתיים. רק זה בלבד יגרום לכמות פעילות חברתית עצומה במדינת ישראל, הרבה מעבר למה שסך הקרנות הפילנטרופיות ותקציבי המדינה וכו' וכו' וכו', ששם הגעת לאיזשהו גבול, לאיזושהי תקרה.
כן.
ואתה לא יכול מעבר לזה יותר, כי יש גבול לכמה מיסים, כמה מיסים המדינה יכולה לגבות, ויש גבול לכמה פילנטרופיה יכולה להיות. יש שם איזשהו תקרה צרוכית. ואז זה הדבר הראשון, ומבחינתי זה המטרה של הפודקאסט. שיהיו כמה שיותר שחקנים שיצהירו על עצמם, אני רוצה להיות עסק חברתי בזה שאני עושה גם משהו. כל אחד יגיד את המשפט שלו. ואני חושב ששלבי הערכה והמדידה, אנחנו צריכים אולי לבנות מתודולוגיות עבורם. אנחנו צריכים אולי לבנות ארגונים שיהיו מוכנים לממן מדידה והערכה, וממש לשלם לאנשים, לבוא לארגון ולהגיד לו, כן, אני אשלם לך על מדידה והערכה, כי דרכך אני אלמד על זה. אני לא יכול עכשיו לקחת לו את הזמן שלך ולא את הכסף שלך בשביל למדוד ולהעריך. ולהיות מוכנים לעוד 5 שנים, לעוד 10 שנים, לעוד 20 שנה, בשביל לבוא למדינה ולהגיד לה, אבל בעצם, לא רק שכל הדבר הזה יתפתח בלעדייך, כדאי לך, כי תראי מה המספרים, כדאי לך להשקיע בזה. ואני חושב שפה האסטרטגיה הייתה, מה שקורה במציאות היום הוא קצת הפוך. באנו לאותם 5, 6, 50, 500 מסכנים קטנים וזה, והתנפלנו עליהם, והתחלנו לשאול אותם כל מיני שאלות מאוד 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 מורכבות וקשות. וזה, זה כאילו מה שאני חושב, ועוד פעם דיברתי מלא.
היי, אנחנו חייבים לך פרק.
קודם כל היה מעניין, בטח פעם לא ראיתי את התפקיד שלי כמו שאתה מציג אותו, לבנות ולקדם ולייצר. אני חושבת שבחזון שאתה מתאר, עוד 10 או עוד 20 שנה, אני חושבת שבאמת אפשר לייצר תשתית למדידה והערכה, שתהפוך אותה להיות הרבה הרבה יותר נגישה. שכל מי שירצה למדוד את עצמו, זה לא יהיה כזה אתגר גדול. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני לא יודע בכלל כמה יתגייסו, ואני לא יודע כמה מתגייסים בבני נוער, ואני לא יודע מה נחשבת עבודה איכותית עבור האוכלוסיות שאיתם אני עובד, ומה זה זמן קצר או ארוך לשלב אנשים בעבודה איכותית. כאילו אם היה איזשהו, אני יודעת, אם אנחנו הולכים על הפנטזיות של הביג דאטה, איזשהו מאגר שהיה אומר, זה מה ש...
אחריות של מי לייצר את הבנצ'מרק, לייצר את הנתונים האלה?
במצב אידיאלי הייתי אומרת המדינה. מדינה.
אוקיי.
במצב לא אידיאלי הייתי אומרת פילנטרופיה, כי אני לא רואה את הרווח הכלכלי בזה.
ובמצב הכי הכי מגוחך, זה העסקים החברתיים. אוקיי.
שוב, יש לנו הסכמה יפה.
נכון.
אבל אני מקווה שכן הדברים יתקדמו בכיוון הזה. הדבר השני שאני חושבת שהוא בעיה שלא נגענו בה, שהיא עוד יותר תשתיתית, אבל אולי זה כבר too much לפרק, וגם הוא יצא מבאס. אבל זה שהערכה והמדידה היום בעולם החברתי בכלל, ובעסקים חברתיים, יוצאים מתוך הנחות של ליניאריות. שהעולם מסודר, שאם אני עושה משהו, קורה משהו אחר, נכון, שאם נכון. מדדתי את זה במקום אחד, זה יקרה בעוד מקום. והמציאות החברתית היא מורכבת. ואז יוצא שגם המדידה שאנחנו כבר מתכננים, כשאנחנו מנסים לעשות אותה בצורה מקצועית, ולהגיד, זה מה שאני עשיתי, וזה מה שהיה קורה בלעדיי, וזה מה שהיה קורה אם הייתי עושה את זה פי שתיים ופי ארבע, היא לא כל כך נכונה.
כן.
ואני אגיד לך משהו שיפתיע אותך, אני הייתי ממש ממש שמח שהיה בא אליי משקיע ואומר, תקים עכשיו עוד עסק, ותדע לך שהנתונים של גיוס של בני נער בסיכון הם X, והתפקידים שלהם הם Y, וזמן ההישרדות שלהם הוא Z, ועכשיו תראה לי איך אתה נותן ביצועים יותר טובים מזה. זה היה איזשהו התחלה. זאת אומרת, אבל לבוא ולזרוק אותך לתוך החלל הזה, ולהגיד לך, תעשה יותר טוב, זה קצת לא פרופורציונלי ולא הגיוני.
היום יום הולדת, פרק 50. היה, מה זה תודה שבאת לפרק 50? איפה הכיף איתך? 50 פרקים. רוצה לאחל לך. שיהיה לך עוד 50 פרקים.
עם מי?
מרתקים. אני לא אומר.
תודה.
מרסיאל, תודה רבה שאתה מקשיב לנו כבר 50 פרקים. מה נסגר איתך? יאללה, שיהיה שבוע טוב.